מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים, חג שמח לכולם, לא הייתי פה יומיים, קצת חולה, הכל בסדר. אנחנו ננסה להנעים את זמנכם, חלק ששומעים אותנו אולי בדרך לטיולים, חלק שנשארים בבית, אולי עושים על האש ככה, אנחנו ננסה להביא לכם קצת ספורט בשעה הקרובה, ונפתח בידיעה מעניינת. למה גמר הגביע נערך בבלומפילד ולא בסמי עופר? כשאני אומר בלומפילד, למה אני מתכוון? שאם הפועל תל אביב באופן מפתיע תנצח בחצי גמר את הפועל באר שבע, אז המשחק יערך כאילו באצטדיון הביתי שלה, שזה לא משהו שבדרך כלל קורה, במיוחד במשחקי גביע. הסיבה? בסמי עופר, בתאריכים של הגביע, הגביע הוא ב-29 במאי, אבל גם ב-28 וגם ב-29 במאי, יש הופעות של אושר כהן בסמי עופר. הדשא מקורקף עוד כמה ימים לפני, מאחר וכבר הליגה לא משוחקת, וגם הפועל חיפה וגם מכבי חיפה במחזור האחרון הם במשחקי חוץ, ולא משחקים בסמי עופר, ולכן המשחק יערך בבלומפילד. היה דין ודברים בימים האחרונים, צריך להגיד, בין ההתאחדות לבין עיריית חיפה, על מנת לנסות ולפתור את הסוגיה. בסופו של דבר בעיריית חיפה, החליטו שהם הולכים עם העניין של אושר כהן, שאגב, להבנתי כבר אתמול צילם קליפ בסמי עופר, קליפ כאילו לקידום ההופעות והמחירות לקראת ההופעות האלה, ובמקביל, לאור המתיחות שהייתה בשבועות האחרונים, תהיה כנראה איזה פגישה עם שינו זוארץ ויונה יאב ראש עיריית חיפה, על מנת לאשר את ההדורים ולצאת לדרך חדשה, משהו שגם ההתאחדות רוצה, גם עיריית חיפה רוצה, אבל סביר להניח שאם לא היו הופעות של אושר כהן, מר הגבי היה נערך באצטדיון סמי עופר בחיפה. ואנחנו רוצים לעבור עכשיו כמובן לכל ענייני מכבי חיפה, הפועל חיפה, בין משחקים, מכבי חיפה אחרי הטקו מול מכבי תל אביב עם התלהבות היסטרית שאני לא כל כך מצליח להבין מהתוצאת טקו הזו, ולקראת המשחק מול מכבי נתניה ביום ראשון, הפועל חיפה אחרי טקו בנתניה, ולקראת המשחק הבא שלה מול הפועל באר שבע בסמי עופר ביום שבת. בהחלט משחקים מעניינים, ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאיריס אנטמן, מאמנת נבחרת אנשים של גיאורגיה ופרשנית רדיו חיפה. אהלן איריס.
אהלן, חג שמח, ברוך
שובך,
תומר.
תודה רבה, מה שלומך?
בסדר גמור.
איריס, אני רוצה להתחיל איתך קודם כל שאלה כללית, שאני אמנם הייתי בבית ולא הייתי מעורב בזה, אבל אם אני קורא את הידיעות יום אחרי על מכבי חיפה, אני חושב שהיא ניצחה 5-0 את מכבי תל אביב בבלומפילד. חד משמעית, אני לא צוחק, אני לא אומר את זה בציניות.
לא, קודם כל אני מסכימה איתך. אתה יודע, הרצון להתעלות בטקו הזה, כאילו זה איזשהו ניצחון גרנדיוזי וחשוב, אני חושב שזה בא בעקבות תקופה כל כך לא טובה של מכבי חיפה, ובטח ובטח כשמשחקים מול מכבי תל אביב ולא מצליחים להציג תוצאות טובות, אז משחק חוץ אחד אחד מרגיש כמו ניצחון. אבל כשמסתכלים לעומק ורואים את הדברים, כולל סטטיסטיקות, אתה רואה שמכבי חיפה בכל הפרמטרים הייתה פחות טובה. אם זה בהחזקת כדור, כל פרמטר שתיגע, מביתות לשער ובכל דבר. אז אני חושב שבעיקר, בעיקר הרצון לייצר איזושהי תמונה חיובית ולייצר איזשהו, אתה יודע, מומנטום אולי למכבי חיפה שיהיה בהמשך הרבה יותר טוב. אבל אני חושבת שהמשחק הזה הכי חשוב היה לברק בחר. הביטחון של מאמן זה הדבר הכי חשוב, ברק איבד הביטחון שלו. ראינו זה בכל מה שמרגישים באיך שמתנהלת הקבוצה. אני חושבת שזה, על זה צריך להתעלות, על הטקו הזה, שבטקו הזה הצליח לייצר קבוצה שהיא הרבה יותר מחויבת, הרבה יותר טקטית, לאורך 90 דקות, ובעקבות זה שהיא הייתה קצת יותר טקטית, ועשתה המון טעויות דרך אגב, גם במרכז השדה, המון המון איבודי כדור, עדיין היא צריכה לייצר את המומנטום הזה של לקחת נקודה כל כך חשובה מול מכבי תל אביב. אני חושב שזה בעצם הפואנטה הכי חשובה, הביטחון.
כן, אבל אני חושב שהיינו בסיבוב הזה, כבר בסיפור הזה, כשיצאנו לבאר שבע אחרי הגביע מכבי חיפה, הובילה 3-0 בטרנר, שיחקה נהדר 65 דקות, ואז הגיע איזושהי סוג של התרסקות, אבל לקחו את ה-65 דקות האלה, ואני זוכר, ואמרו, עכשיו, אם ניקח את ה-65 דקות האלה ונמשיך איתם הלאה, אז יהיה בסדר, וזה לא קרה.
כן, אבל כן, כי זה ניתוחים שהם לא באמת אמיתיים. זה ניתוחים שאתה רוצה לייצור איזושהי צבעוניות ואופטימיות שהיא לא קיימת. אני מסתכלת לאורך משחק שלם. מה קורה עם הקבוצה, איך היא מתנהלת, איך מאמן מתנהל, איך החילופים מתנהלים. ופה אני חושבת שזה משהו שהוא כן חיובי. להגיד לך אם תהיה לזה המשכיות, אני חושבת שבמכבי חיפה יש כל כך הרבה בעיות, גם בתוך חדר ההלבשה, שאתה מרגיש שזה בא החוצה, ולכן זה מייצר איזשהו רצון, אתה יודע, טיפה להתעלות על חלק חיובי. מכבי חיפה רחוקה מאוד ממה שהיא צריכה להיות, והעבודה הכי גדולה תהיה בשנה הבאה, ולכן המשחקים האלו כל כך חשובים, כי אני חושבת שמה שצריך ברק לבחון, זה מי השחקנים שממשיכים איתו בשנה הבאה. שחקנים שיש בהם משמעת, במשמעת טקטית ומחויבות, וטימייד, קבוצה שהיא, שחקנים שהם מותאמים לחדר הלבשה, רעב, זה דברים שהוא צריך לזהות עכשיו, כדי לדעת עם מה הוא ממשיך. כי אני חושבת שאחד הדברים שהיו חסרים במכבי חיפה, זה כל הדברים, כל הפרמטרים שעכשיו דיברתי עליהם. לא היה רעב, ולא הייתה משמעת, ולא משמעת טקטית. שום דבר לא הלך, מעבר לזה תוסיף את הפציעות ההזויות שקורות במכבי חיפה. את זה צריך עכשיו לזהות, כדי לדעת עם מה להמשיך הלאה.
תגידי, למשל, לקראת המשחק שלהם ביום ראשון מול מכבי נתניה, צורך העניין, את ממשיכה עם איתן אזולאי בהרכב, שהיה לו משחק לא רע, או שאת מחזירה את ג'אבר? סתם דוגמה.
תראה, אני מסתכלת על אזולאי, ונכון שהוא נלחם, ונכון שהוא...
אמרתי, עבד. משחק לא רע.
משחק לא רע, אבל היו לו 15 עיבודי כדור במרכז השדה.
את בטוחה? לא, זה כאילו מוחמד... עובדה מוגמרת?
לפי מה שראיתי בנתונים.
אוקיי, כן. לא, אני שואל כי אני לא מודע לזה פשוט.
לאלי מוחמד 20, לא בין 13 ל-15, אני לא מוכרת, אבל זה לא המספרים. זה המון, במרכז השדה. עכשיו, זה נחמד שאתה מרוויח את הכדורים, אבל אתה מאבד. העניין הוא שג'אבר באותה נקודה, גם הוא אותו דבר. גם הוא מרוויח הרבה כדורים, וגם נוטה לאבד. אז מבין שניהם, מי צריך לשחק? אני חושבת שברק צריך להחליט לאורך השבוע, באימונים, כמו שאמרתי, מי יש לו את המשמעת הטקטית יותר, מי יש לו את הרעב ואת הרצון לנצח, עם השחקנים האלו ברק חייב לעלות.
תראה, אבל בוא נהיה ריאליים שנייה, אני בכוונה מתעסק בנקודה הזו, כי השמועות אומרות שג'אבר לא יהיה פה שנה הבאה. כלומר, מוכרים אותו בקיץ. לעומת זאת, איתן אזולאי, שחקן שהבאת בהרבה כסף, צעיר, בן 22, עוד מעט 23, שבסך הכל סיים את העונה הראשונה. ולהיות פייר, להגיע למכבי חיפה, שאתה לא איזה שחקן מוביל, כן? ולהיקלע לעונה כזו קשה מבחינה מקצועית, אז ברור שגם היכולת שלך נפגעת.
באמת. בגלל זה אני אומרת, תלך עם השחקנים, שאתה יודע שנה הבאה ממשיכים איתך. אם אתה יודע שג'אבר הולך, אני לא אתן לדעת לא להמשיך לשחק. תריד שחקנים שאתה צריך לשחק איתם. חג'אג' וחלילי, שאני לא מבינה להם.
חג'אג' לדעתי פצוע עד כמה שאני יודע.
אז אוקיי, אז אני לא התעדכנתי בזה, אבל להמשיך עם שחקנים...
אני חושב שהוא פצוע, הוא פצוע רוב הזמן.
ואתה יודע, זה גם משהו שצריך לעבוד עליו. אני חושבת שזה גם משהו שצריך להכשיר אותו. לחשוב איך חלילי, למשל, נכנס למכבי חיפה, נכון שהוא משחק בנוער, ונכון שהוא מביא תאליפות לנוער, אבל אם חושבים עליו לשנה הבאה, תריץ אותו מעכשיו. תן לו מעכשיו להגיע, לראות...
לפחות בשביל לדעת, איריס, אם את יכולה לבנות עליו לשנה הבאה.
כי יכול להיות שהוא בנוער מצוין, ויכול להיות שהוא מגיע לבוגרים, וקצת פחות, פחות מתחבר, פחות טימייט, פחות אתה רואה משפט...
יש הבדלים, אני רוצה להגיד זה בצורה יפה, אסטרונומיים. בין הנוער לבין הבוגרים, בטח כשאתה בא לקבוצה כמו מכבי חיפה, שהקצב והאינטנסיביות הוא מאוד מאוד גבוה. אבל במשחקים שהוא כן שיחק, בחלקם לפחות הוא הראה ניצוצות, בחלקם נכון זה לא הלך טוב, אבל בחלקם הוא הראה ניצוצות. השאלה באמת, אם אתה לא, אם לא עכשיו מחליטים שהוא משחק עד סוף העונה, על מנת לגבש לגביו החלטה. מצד שני, אם הוא משחק, אז סברינה יורד לספסל, וסברינה בכושר טוב. אני לא יודע, זה, יש פה הרבה כאבי ראש.
איך בא לידי ביטוי הכושר הטוב?
אני חושב שהוא נראה יותר טוב במשחקים האחרונים, אני חושב שהוא גם מפקיע טיפה, הגול שלו נגד מכבי תל אביב יוצא מן הכלל.
הגול מהמם, אבל כשאתה מסתכל, שהוא מקבל כדור, הוא צריך עכשיו לעבור שחקן באחד אל אחד, הוא לא עושה את המהלך הזה. נמסור ויחפש נקודה אחרת. אתה לא רואה ממנו פעולות, פעולות אישיות ברמה גבוהה, אם הוא לא נמצא תחת לחץ. זה, זה, זה משהו שאני לפחות רואה, שחקן רך מדי. אני לא חושבת שהשחקן הזה, למשל, הוא שחקן שמכבי חיפה תחזיק לו לשנה הבאה גם.
בוא ניגע בסוגיה נראה לי הכי מדוברת במכבי חיפה, דין דוד. אני בהרגשה שלי, כרגע לפחות איך שזה מצטייר, שההגעה של גיא מלמד עשתה לא טוב לדין דוד ועשתה לא טוב לגיא מלמד.
אני חושבת אני אשאל אותך שאלה, לפני שריקרדיניו הגיע ומלמד הגיע, דין דוד היה בסדר גמור?
אני חושב שהיה בכושר יותר טוב.
הוא היה בכושר מצוין, ואז מה קרה? נפצע בשריר מסוים שאנחנו עוד לא יודעים עליו. אבל הוא נפצע.
בוא נצא מנקודת הנחה שהוא היה פצוע.
אז אני אומרת, הוא נפצע בשריר שעוד לא עלו עליו.
כן, כמה זמן הפציעה היה באמת, ואם הוא יכל לחזור אולי טיפה לפני, אני לא יודע להגיד.
אז אני שואלת אותך, קודם כל הוא נפצע. אז מה, מכבי חיפה עכשיו תשב ותמתין לאדון דין דוד, שיחלים מהפציעה הוא והסוכן שלו ביחד, ויתנו למהלכים לקרות בפני עצמם, ומכבי חיפה תמתין?
אין לי בעיה, אבל עובדה שברק גם היום מאמין הכי בדין דוד, אבל
אין בעיה, זה שהוא פייבורי
שלו, הוא נותן לו את המפתחות.
אני שואלת אותך, זה שהוא מאמין בו זה בסדר גמור דרך אגב, זה לגיטימי שמאמן רוצה לצאת מפתחות לדין דוד, אין שום בעיה. אבל איך ריקרדיניו ומלמד פגעו בו? אני עוד לא הבנתי. הוא שחקן שיש לו תמיד תחרות. אם שחקן אין לו
אני תחרות, לא אומר שהם לא הם, הם, הם פיזית הרי לא פגעו בו, אבל משהו במרקם הזה של השלושה חלוצים האלה, הפר איזשהו איזון במכבי חיפה.
זה לא חשבונו. הוא תמיד משחק. אין שום בעיה. הרי הוא מלמד מחליף אותו דקה 80. ריקרדיניו שיחק, שיחק בכלל בכנף, ורפאלה מחליף אותו. אני חושבת שיותר מדי יוצרים איזשהו צמר גפן וסטריליות סביב דין דוד, וכשמשהו לא הולך בשבילו ולא הולך טוב, אז כל מי שסביבו מפריע לו. באמת, שחקן כדורגל, הוא בתקופה לא טובה, מסיבה מסוימת, מסיבה שהוא גם יצר לעצמה, העריך את הפציעה שלו קצת יותר מדי, אז הוא יצא מהלופ, לא קרה כלום, זה קורה. אבל להגיד שמלמד וריקרדיניו הם אחראים לזה שהוא נראה לא טוב, אני חושבת שזה קצת, זה קצת להוריד מדין דוד, להוריד ממנו את האחריות, וכאילו להעלות את קרנם של מלמד וריקרדיניו, כאילו הם עכשיו כבשו 10 שערים מעליו. אני חושבת שמלמד מקבל פחות קרדיט ממה שצריך לקבל, וסופר זה יכול להיות בעקבות זה שברק באמת מעדיף את דין עליו. אבל כל עוד דין משחק, תגיע, תתן את מה שאתה צריך לתת. תקופה לא טובה, אתה מגיע מול שער ריק. זה לא תקופה לא טובה, זה לא שהפס לא הולך טוב. קבלת ההחלטות כל כך שגויה, שאתה אומר שזה דברים שהם מעבר, שכבר אתה יודע, זה יכולות מנטליות, זה דברים שכבר, אתה יודע, המחלקה במכבי חיפה עשירה במאמנים מנטליים שם, שיתנו לה את הבסיס הזה. ואם אתה שואל אותי, מי שכרגע לא טוב, לא צריך לשחק.
דין דוד ניסה את עצמו במכבי חיפה? כי את יודעת, ג'אבר, אני חושב שבאמת צריך ללכת, כי 4 שנים האלה הוא מיצה את מכבי חיפה, מכבי חיפה מיצה אותו גם, אפשר, את יודעת, אני מאוד אוהב אותו, את הילד הזה. אבל אני חושב שיש לו ירידה ביכולת כבר השנה, אבל אני חושב שירידה שלו ביכולת גם נובעת מזה שהוא כבר רוצה לצאת, והוא רוצה להתקדם, וכבר את יודעת, לפעמים צריך לעשות את השינוי הזה. יכול להיות שדין דוד נמצא באותו עמדה.
קודם כל, לגבי ג'אבר שנגעת, אני חושבת שג'אבר כבר הרבה זמן די תקוע ביכולת שלו. ושחקן, כשהוא שחקן מספר 8 ולא נותן מספרים במכבי חיפה, או בכל קבוצה בעולם, היום מספרי 6 נותנים בעמדה מספר 6 נותנים מספרים, אז על חד כמה וכמה בעמדה מספר 8, הוא לא מצליח לא לייצר ולא גם לבשל שערים. הוא שחקן פנטסטי ונפלא, וכמו שאתה אומר, יכול להיות שבמקום אחר הוא יפרח. אבל להגיד על דין דוד שהוא מיצה, אני לא חושבת, הוא חלוץ, שהוא צריך לחשוב בסוף השנה למה הוא הגיע למצב שהוא הגיע, הוא התחיל אותו בצורה טובה, ולמה הוא מסיים כמו שהוא סיים, אבל אני לא חושבת שהוא מיצה את עצמו. אני חושבת שבמכבי חיפה צריכים למצוא איזושהי נוסחה, ובייחוד ברק, כשהוא ממשיך שנה הבאה, ואוהבת לשחק את ה-3-5-2, יש מקום לשני חלוצים, יש מקום לכל השחקנים הטובים לשחק, סבא יכול לשחק מספר 10 בצורה פנטסטית. אני חושב שדין לא צריך לחשוש מזה שיש שחקנים טובים לידו, גם לא ברק, ואני חושבת שיש לו עוד הרבה לאן להתפתח, אתה יודע, במסגרת הזאת. אני לא חושבת שדין יכול לשחק בחול, דרך אגב. אני לא חושבת שדין הוא שחקן בחול, יכול לשחק לארצות הברית, אבל מעבר לארצות הברית אני לא רואה אותו בליגות מצליח לפרוח, בייחוד בבעייתיות הגדולה שיש לו בנושא הנבדלים.
ואני חושב שהשאלה הכי גדולה היא למעשה ברק בחר. אחרי עונה מאוד לא טובה במכבי חיפה, גם באירופה, גם בליגה, גם בגביע, בכל אספקט של העונה הזו, מקצועית, האם באמת זה נכון לתת לו להמשיך לשנה הבאה?
תראה, אני חייבת להגיד, מאמנים, זה לא לעולם חוסן.
זה נכון.
יש נפילות, כמו שיש נפילות לשחקנים, יש נפילות למאמנים, וברק כן, בעונה לא טובה. אי אפשר לקחת לו את מה שהוא עשה.
חד משמעית, זה לא קשור.
הוא מאמן הכי מותר. באישיות שלו, כולם מכירים את האישיות שלו, יש לו אישיות פנטסטית לשחקנים.
הוא גם מאמן מעולה וגדול, זה לא השתנה.
אין בכלל ספק, השנה היא עונה לא טובה. אבל אני כן הייתי נותנת להמשיך שנה הבאה, בהחלט. כמו שאתה נותן לשחקנים שלא היו מספיק טובים השנה, אבל מה הם מביאים מעצמם, מה הערך מוסף? אם ברק ידע לתקן את הדברים, והוא צריך לתקן אותם, לא, אנשים לא יתקנו בשבילו. אם הוא ידע לתקן את הדברים שלו, אני חושבת שאנחנו נראה אותו מצליח לעוד שנים ארוכות.
תראי, בהנהלה של מכבי חיפה יש רצון לתקן את הטעויות. אבל... בדיוק, וכמה מתקנים? והאם אתם רואים את כל הטעויות שיש בקבוצה?
זה לא כסף דרך אגב. אתה צריך לייצר קבוצה שקודם כל חדר הלבשה שלו חדר בריא. חדר הלבשה רעב. ואם יש שחקנים שעם כל הכבוד, הרעבת להם קצת נגמר, זה בסדר גמור, צריך לשחרר. ולהביא שחקנים חדשים. ופה אני חושבת שמכבי חיפה אוהבת למחזר שחקנים שהם היו טובים לפני שתי עונות, אבל משהו בתשוקה שלהם נפגע. ופה זה המקום, זה הנקודה שברק צריך לייצר קבוצה רעבה קודם כל. כי קבוצה רעבה תהיה גם קבוצה טקטית. היא תהיה ממושמעת טקטית. כששחקן לא רעב, הוא לא ממושמעת טקטית. ומכבי חיפה, כשהיא קבוצה תוקפת, לא מתגוננת, היא חייבת להיות ממושמעת טקטית. הלחץ צריך להיות הרמטי, והמעברים צריכים להיות טובים, והחזקת הכדור צריכה להיות טובה, וכשאתה לא שם במקום הזה, אז אתה לא מסוגל להגיע להישגים. אז לשחק אחורה זה לא מכבי חיפה. היא לא יכולה לשחק קבוצה סגורה, בשליש המרכזי, תחתון, ומשם לייצר משהו בהתקפה. לא פחות, מכבי חיפה קבוצה שיש בה הרבה יכולות אישיות שבאות לידי ביטוי, וכל הדברים האלו דורשים. לחץ ואיבוד כדור, וקרובים אחד לשני, וחילוצים. זה דברים שאם אתה לא עושה אותם באימונים, זה לא יקרה במשחקים. וברק צריך לחשוב, איזה שחקנים מסוגלים היום להישאר, כדי לממש את החזון שלו, את הפילוסופית משחק שלו בשנה הבאה? כי אם הוא לא יעשה את השינוי, לא יצריך גם שנה הבאה.
שאלה לסיום, מיריס, לגבי הפועל חיפה. 2-2 בנתניה. סך הכל, תוצאה טובה.
אני מאוד אהבתי את המשחק של הפועל חיפה. דרך אגב, אחד הדברים שאני אהבתי, רוני לוי עשה את השינויים, ואחרי השינויים הגיעו באמת לתוצאות.
ארבעה שינויים נזכיר במכה.
לגמרי. וזה מאמן שחושב. אתה יודע שקודם כל לא מפחד. הוא חושב באותו רגע מה היה יכול לעשות טוב, וזה בינגו. וראית קבוצה שמחזיקה כדור, נתניה הסתגרה בשליש האחרון שלה, הייתה גם בעשרה שחקנים.
כן, צריך להגיד את זה.
נכון. והניע את הכדור בצורה נפלאה. בצורה נפלאה, בלי לחץ. אתה לא ראית לחץ, לא ראית שחקנים מבועלים.
כן, הייתה הרגשה שהם חוזרים למשחק.
ממש ככה. ראית ביטחון, גם אני בתור סופה, זה מה שראית. אמרתי להם, יהיה פה חזרה, אין פה ספק. וזה מה שקרה, זה שהפועל חיפה במקום טוב, רוני לוי עושה עבודה
פנטסטית
בפועל חיפה.
חד משמעית.
ויהיה משחק מעניין מול באר שבע, כמובן שיהיה גם משחק טקטי, אבל יהיה... תודה.
כן, גם צריך להגיד שחוזר אניספורט היאש ו... מי עוד חוזר שם, וחוזר סלום מצהובים, זאת אומרת העמדות שלהם טיפה התחזקו יותר, עדיין ללא זרגרי, עדיין נועם בן ארוש לדעתי בספר גם למשחק הזה.
אבל תראה איזה יופי בקבוצה כזאת, שאתה אומר חסרים שחקנים שהם היו משמעותיים עד עכשיו, ועולים לשחק במשחק, ואתה רואה שגם השחקנים המחליפים, אתה רואה שהם יכולים להיות מוכשרים יותר, מוכשרים פחות. אבל משהו במשמעת הטקטית שלהם,
נכון.
נשאר אותו דבר כאילו אתה משחק עם 11 הראשונים שלך.
אגב, וזה... משמעת טקטית שלא כל כך הייתה ב-60 דקות הראשונות, לפעמים אפילו באופן נכון. מוקצן.
אמת, אמת.
אירי סנטמן, מאמנת נבחרת הנשים של גיאורגיה והפרשנית של רדיו חיפה, תודה רבה לך ושיהיה לך חג שמח.
תודה רבה, חג שמח לכולם.
פרסמות.
רדיו חיפה.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי.
ובשלוש
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים חזרנו, ואנחנו עם דורון בן דור, כתב וואן וחבר הפאנל. אלן דורון, צהריים טובים. חג שמח.
מעיינים, מועדים לשמחה.
תודה רבה, כן, הייתי קצת, נפלתי קצת, כמו שאומרים.
עכשיו יש לך מספיק זמן, מה שנקרא בחג, להיות עם המשפחה, עם הילדים.
כן, כיף, האמת שכיף גדול. דורון, בוא נתעסק קצת במכבי חיפה, ואני ככה, אתה יודע, אני לוקח אותך לנקודה שלקחתי את איריס, נראה לי שכולם קצת תגזימו עם המחמאות למכבי חיפה.
תראה, להגיד לך שגם במכבי חיפה כולם אוהבים את ההגזמה הזאת, לא כולם אוהבים, עדיין צריכים לקחת את זה בפרופורציות. אני חושב ש נכון, כולנו החמנו והחמנו גם לברק בחר על ניהול המשחק, ולא רק אנחנו, גם בתוך המועדון. אבל לדעתי זה גם קצת יצא מפרופורציה, מהסיבה הפשוטה, שבאמת מכבי חיפה, עדיין זה מכבי חיפה, זה מועדון גדול, שבטח לא אחרי תיקו צריך קצת לצאת מפרופורציה.
עדיין לא ניצחו קבוצה גדולה, כן?
עדיין לא ניצחו קבוצה גדולה, אני מסכים איתך לחלוטין, אני לא רוצה לחלוטין לאמת.
אומר גם, מחצית שנייה הייתה טובה של מכבי חיפה, אוקיי. אבל מי שראה גם את המחצית הראשונה, בוא.
כן, אני רוצה לחלק את זה לשניים, אני חושב שמה... באמת שבחצי הראשון הרבה לילת המזל הייתה עם מכבי חיפה.
חד משמעית.
צריך לזכור שרן זהב הגיע לשתי הזדמנויות, אחת מהן ליד הקורה, אחת מהן שריף קריף לקח כדור גדול של שער בטוח, ואז הכל היה אחרת. מה שבכל זאת אהבנו, ואני אגיד לך איפה ההבדל, להבדיל ממה שקרה בתיקו מול באר שבע. מה שקרה זה ההתאמות, החילופים, והדברים שברק בחר עשה, במשחק הזה כדי שהתוצאה תהיה תיקו ולא כמו שקרה מול באר שבע שהוא מוביל 3-0 ואז מה שנקרא אתה יודע במחאות הוא מחרבן את המשחק עם חילופים לא נכונים ולכן מפה בעצם הנקודת עידוד של מכבי חיפה צריך עוד לזכור דבר אחד יש תמיד אני מדבר על נועל משחק ועל נועל משחק גם בנועל של ברק בחר הנועל היה טוב ולמה הכוונה לאורך כל השבוע שלאחר המשחק מול באר שבע שהיה רבע שעה האחרונה, אני מדבר על הזוועתית הזאת, שהייתה באמת מבזה מבחינת הקבוצה, אז ברק דיבר וחלחל לחניכיו על הנושא של כמה באמת חשוב מאוד לנצח את המשחק הזה ולהחזיר את הכבוד. ואני חושב שכן ראינו, קבוצה לא מתבטלת, קבוצה מחויבת, קבוצה שנותנת, וככה צריך לראות את מכבי חיפה, גם אם היא לא מציגה יכולת גדולה, גם אם היא הייתה מפסידה, תומר, אבל עדיין אתה רוצה לראות אנשים שיודעים מה הם רוצים מעצמם, אתה רוצה לראות אנשים מחויבים, זה מועדון גדול שלא יכול להרשות לעצמו פעם בלהיראות כפי שהוא נראה במשחק.
אני אומר עוד פעם, דורון, שמע, בוא, אני צריך להגיד את האמת, זה שמכבי חיפה מקצועית בעונה פחות טובה, זה בסדר, זה קורה. בסדר, אין לי בעיה עם זה שהם מסיימו גם מקום חמישי לצורך העניין, אוקיי? יש לי בעיה עם איך שזה נראה. איך הכדורגל נראה, הטקטיקה, המחויבות האישית, זו בעיה גדולה מאוד. ולכן זה מעלה הרבה מאוד סימני שאלה, גם לגבי שחקנים שהם כביכול פרות קדושות, האם הם צריכים להישאר פה בעונה הבאה? יש פה בעיה מנהיגותית, גם בחדר הלבשה, גם על המגרש, וצריך לפתור אותה.
עכשיו אתה גולש כבר לעונה הבאה, תכף נדבר על עונה הבאה.
לא, כי אני אגיד לך למה. יש לך עכשיו, נתתי את הדוגמה הזאת גם לאיריס, יש לך עכשיו את איתן אזולאי. וואלה, עשה משחק לא רע ביום שני מול מכבי תל אביב.
חצנו את הקרדיט, מגיע לו.
אז אתה משאיר אותו, כי ג'אבר שנה הבאה כנראה לא פה. אז מה אתה עכשיו להחזיר את ג'אבר ולהוריד את איתן לספסל?
תראה, ברק בחר עומד, אני שם לב לפי איך שהוא מתנהל, לפני שני דברים. הדבר הראשון, הוא רוצה להבטיח את המקום השלישי, שזה מוביל לאירופה. הוא לא רוצה לקחת סיכונים. ודבר שני שהוא צריך באמת זה לקחת ולהתחיל לעבוד על אסטרטגיה והוא מעדיף את האסטרטגיה להשאיר כרגע בצד
אז אני חייב לשאול אותך שאלה קשה
כן
אם הוא חושב שאם ג'אבר הוא יכול להבטיח את המקום השלישי ואם איתן אז אולי לא אז למה איתן נשאר במכבי חיפה?
קודם כל איתן כי איתן בונים עליו גם לעונה הבאה ג'אבר לא
מה אתה בונה עליו אם אתה לא נותן לו לשחק העונה? אני שואל ברצינות אם אתה לא נותן לו, על מה יש פה לבנות בכלל העונה הבאה?
ראשית אני אומר לך חד משמעית שהוא לדעתי כן המשיך עם איתן, איתן היה טוב ואין סיבה לא לתת
גם אני חושב שאיתן צריך להמשיך
בוודאי, אני לא רגע
אגב, רק בגלל שג'אבר לא אמור להיות פה בעונה הבאה
נכון, אני גם חושב שאותם דברים אבל אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד אז אוקיי, אז למה לבדוע אפק שיכול להיות שלא יהיה פה בעונה הבאה לתת ולמלך לא לתת ולא לייצב אותו. או שאתה יכול לשאול למה לדין דוד להמשיך ולתת, ולא לתת למשל, או לריקרדין לא לתת, ולא לתת לגמי למד שחושב.
אגב, רואי לי מלך, צריך לעשות את החשבון נפש שלו, בוא נגיד את האמת.
כן,
כי נכון, גם אם סק יישאר וגם אם לא, ברור לך שזה שהוא מציב את סק מגן ימני, אומר שהוא פחות בונה על רואי לי מלך. ואם סק ילך יבוא מגן ימני אחר, ורואי לי מלך בגיל כזה שהוא צריך לשחק.
מכבי חיפה מכוונת להביא שני מגנים זרים, ואני חושב שגם רואי למלך מבין שלא הולכים לבנות עליו כמגן...
אז הוא צריך ללכת למקום אחר, לשחק כדורגל.
לא, קודם כל לא, תשמע, זה כבר חשבון אישי שלו, אבל אין ספק שגם להיות מגן שני במכבי חיפה, ושחק בטוח גם לא מעט, מכיוון
שיש... אתה זוכר מה אמרתי בתחילת העונה לגבי חג'אג'? כמה נורות נדלקו, ואמרתי, אם אני אילי חג'אג' אני מבקש לצאת להשאלה, כי אני לא אשחק במכבי חיפה, תוציא את הפציעות שלו החוצה, תוציא את הפציעות, בלי קשר לפציעות, ברור לך שלא בונים עליו, ותראה מה קרה לו מהעונה הזו.
ברור לי, חד משמעית. אני מסכים איתך לחלוטין, אבל אני חושב שבמכבי חיפה יש עוד הרבה מאוד עבודה לעונה הבאה, ואני צריך קודם כל להיראות כקבוצה, וגם ברק בחר. צריך לזכור טוב, המניות של ברק בחר היו בירידה, צריכים להודות, היו בירידה צלולה אחרי באר שבע, האווירה סביבו לא אווירה טובה, הקרדיט הולך ונגמר, ועדיין מדובר במאמן ישראלי, ואף אחד לא יכול לשנות לי, לפחות אני, מבחינת את הדעה, שהוא בתקופה לא טובה, אבל הוא מאמן ישראלי הכי טוב.
אין פה בכלל ויכוח.
ולכן כשאתה רוצה גם וחושב על להביא, אם תחשוב להביא מה, וזה מעניין כמובן שאין כאן לביא איתי קובדיה, שיצטרכו לקבל פה החלטה כמו אדון ואלברמן, אם יישאר, אם אתה כבר, אם תחליט לזעזע, אני אומר לך, אתה אומר שכל מאמן אחר שלו יבוא, הולך פה לשקוע בביצה שהוא אפילו לא חלם עליה.
כי יש פה המון המון שחקנים
המון.
שלא מתאימים ברמה שלהם למכבי חיפה. עוד פעם, המון. אני מדגיש, בלי שמות. הם כולם שחקני כדורגל טובים, לא מתאימים ברובם למכבי כן. חיפה, צריך להגיד כן. את האמת.
אבל הכי קל לנו לבוא ולהגיד את זה תחתוך, את זה תוריד, את זה תעשה, זה. אז אתה אומר, כל מאמן אחר שיבוא במקום ברק בחר, היא קלה, לסיטואציה שהוא יכול רק לשקוע בו.
השאלה אם ברק בחר לא ישקע בסיטואציה הזו.
עכשיו אתה שואל, הקף המוזן, מי יותר מכיר את הבעיות, והאם השאלה לא זו שאלה אם הוא ישקע, אם ברק בחר ילמד ויפנים את כל הטעות שהוא עשה שהוא צריך לתקן אותם, כי הוא יודע מבפנים מה צריך לתקן. הוא יודע שצריך להביא עוד שוער, והוא יודע שצריך להביא שני מגינים, והוא יודע שצריך לצאת הגנה עם עוד קשר אחורי, והוא יודע שצריך להביא עוד בלם במקום סק אם הוא עוזב. הוא יודע כבר את הדברים. מאמן אחר ינסו לכוון אותו, ויכול להיות שעד שילמד את כל הבעיות של הקבוצה, העונה הזאת ילך לטמיון. תראה, לברק בחר צריכים להודות. אין מספיק זמן, אין, הקרדיט הולך ונגזל, זאת אומרת, הולך ומתמעט. אם ברק בחר במחזור החמישי, שישי, שביעי, שנה הבאה, לא יצליח, ברק בחר ימצא את עצמו כמו
אבל
כל...
אבל דורון, אני רוצה לתקן אותך. אני חושב שקודם כל זה מתחיל בהנהלה למעלה. כי אתה ציינת עכשיו שני מגינים, ושוער, וקשר אחורי, וחלוץ. הם יתנו לו את הכלים, הם יתנו לו את הכלים לעשות את זה או לא, כי אם הם משאירים אותו בתפקיד והם אומרים לו לא, תסתדר עם זה ותסתדר עם זה ושוער נשאר ככה וזה ככה, אז יש פה בעיה, הוא לא יכול להצליח.
עדיף לו לא להתחיל, אני מסכים איתך. הוא צריך לבוא מרצונו ולהגיד תודה רבה. עכשיו אני יודע שיש פה על קו המוזניים 500,000 יורו של חוזה, אז ככה מאמן אף פעם לא ילך לבדו. אבל אם מכבי חיפה רוצה את ברק בחר במלוא הדרו, והיא רוצה את ברק בחר במלוא עוצמתו, ולא אחד שאתה יודע, המחשבות שלו כל הזמן, הסגל לא טוב, הסגל קצר, די עם זה. אני חושב שכל זמן, ואני חושב שהמסר גם לברק בחר, הוא עבר דרכי, הוא לא עבר דרכי, עם הכותרת שמי שנתן לי אותה במכבי חיפה, תפסיקו להתעסק בעונה הבאה, תתחיל להתעסק עם מה שקיים היום. אני מאמין שאני...
ואני חושב שזו טעות, דרך אגב. שכל מכבי חיפה צריכה להתגייס עכשיו, כדי לטפל בעונה הבאה.
כן, אבל...
כל מכבי חיפה, עזוב אותך דורון, העונה הזאת היא פחות משמעותית.
לא, אבל לפני, אני אגיד לך, אחרי באר שבע, כבר היה פה מועקה אדירה, הרבה מאוד אוהדים הלכו גמורים. אני חושב שהמשחק האחרון, שיחזיר קצת את הכבוד למכבי חיפה, יחזיר להרבה מאוד אוהדים את הכבוד. יחזיר להם קצת את התרוממות רוח, ויוצא לי לדבר עם לא מעט אוהדי מכבי חיפה, שבהחלט ראית שזה עשה משהו, ועדיין, ואני אומר עדיין, מכבי חיפה צריכה לתת לברק בחר את כל הכלים.
חייבת.
לשנות, צריכים אבל לזכור, זה באמת, אתה יודע, אני אף פעם לא נכנס לכיס של ינקל שחר, זה עניין שלו, זה כיסו, כוסו וכעסו, ועדיין יש פה הרבה מאוד כסף שעלול להתגלגל בחוץ. מה זה אומר? שאם אתה רוצה לחתוך וללכת ולעשות שינויים, ואתה חייב הרי בשינויים, אתה צריך, תומר, לחתוך בבשר החי, ולא רק שחקנים שיש להם, שמסיימים חוזה, כי אם מסיימים חוזה, אנחנו מבינים, אתה צריך לקבל החלטות לא פשוטות גם לבי...
ברור, דון, אבל זה יש לנו עוד כל כך הרבה זמן להתעסק לסיום. תן לי איזה מילה על רוני לוי, יואב קץ, מה קורה שם בגזרה?
תראה, יואב כץ מאוד מכבד את רוני לוי, להבדיל ממאמנים...
גם אני מכבד את רוני לוי, אבל אני לא צריך לתת לו חוזה.
כן, אבל תקשיב, מכיוון שאני לא פעם ולא פעם מנסה לדבר עם יואב, אני רואה את הכבוד השונה שהוא נותן לרוני, מאשר איך שהוא היה מתייחס למאמנים אחרים כשהוא לא רוצה אותם. אני רואה את הרצון האמיתי של יואב, אבל מה, יואב כי יואב.
במה מתבטא הרצון האמיתי הזה? אני מת לדעת.
אני אסביר לך, בבא. אני אסביר לך, אתה יודע, אתה מדבר איתי, אז יש דברים שיואב נזהר מאוד בציטוטים שלו השנה, שנוגעים לנושא המקצועי. זאת אומרת שאם למאמנים אחרים הוא לא היה עושה חשבון, והיית רואה כותרות של יואב קרץ ככה מביקורת, פה הוא נזהר מאוד, ואני רואה את זה בין הטיפות, כשהוא אומר לי, רגע, רגע, את זה, תרשום, את זה, אז אני מבין שאת רוני לוי הוא סופר, מאוד.
אם הוא לא סופר את רוני לוי, אז מה נשאר? תגיד, אמיתי.
אבל רגע, שנייה, עכשיו בואו ניכנס למסע ומתן. עכשיו, רוני לוי, הוא לא מרוויח שקל שתיים. רוני לוי, המאמן בעל השכר השלישי בגודלו בין ליגת העל.
בצדק.
אין לי בעיה. הוא גם כיסה את זה יפה עם שני פלי אוף. כיסה לי יואב קץ. ועדיין, מי שמכיר את יואב קץ, יודע שקודם כל, הוא איש עסקי ממולח. והוא רואה חשבון ממולח. ולפני שהוא מתחיל לפזר פה הבטחות, הוא מנסה עכשיו למתוח... ולמתוח, ולהגיד לו עכשיו תקציב שנה הבא יהיה פחות, ואנחנו רוצים ככה, ואנחנו רוצים ככה,
והרבום... שיזהר שלא יישאר בלי מאמן בדרגה של רוני לוי לעונה הבאה.
בוא נהיה גם כנים, רוני לוי, בוא, אין לו את אף אחד מהגדולות, לא הפועל תל אביב.
רוני לוי, אם הוא יצטרך למצוא עבודה, ימצא אותה ברומניה, ימצא אותה בקפריסין, ימצא אותה במקומות אחרים. הוא עשה את זה כבר פעם פעמיים בקריירה שלו, הוא לא מפחד מזה.
ורוני אוהב להוציא את הילדים מהגן אחרי האימון.
אז בסדר, יש גם גנים בקפריסין ורומניה, לא, אני סתם צוחק.
כן, אני אקח את הנכדים לשם.
אני צוחק, אבל בוא, חבר'ה, זה פרנסה בסופו של דבר, דורון.
אז יפה,
ואתה עושה מה שטוב בשבילך,
עניין של מסע ומתן כספי. רוני לוי מרוויח משהו כמו 200 אלף דולר, אני מניח שהוא ירצה משהו 250 אלף דולר, אז אני מאמין שזה יסגר שם. עוד איזה 10,000 דולר שיואב ייתן. יואב לא נותן יותר מ-10% העלאה, שרוני ישכח מזה, צריך להבין. כי זה סכומים גבוהים מאוד, הוא לא רק ירד.
שלא ישכחו אחד מהשני בסופו של דבר. דורון בנדור, כתב וואן, וחבר הפאנל.
ועל מלמד, ויש כל כך הרבה מה לדבר.
דורון, אתה לא, זה לא, אתה תעלה לשידור, נכון? אוקנין, הוא יעלה פה?
לא, ברור, ברור, אבל אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים.
יש המון, יש המון המון.
כן, כן.
תודה רבה לך, ושיהיה חג שמח. לך ותהנה עם המשפחה.
נהלך, ובוודאי. ביי ביי.
חג שמח.
מה קורה? חג שמח.
ברוך שובך, אתגעגע.
תודה רבה, תודה רבה.
דורון, אתה יכול לתת לו פה שעה.
לא, הוא צריך תוכנית לבד.
תוכנית לבד, כן.
ואחר כך לעלות בתוכנית אחרת, תדבר עוד איזה רבע שעה 20 דקות.
אבל צמודה. אין בעיה, אנחנו עם כמה עדכונים מעניינים. קודם כל פורסמו...
קודם כל, לקחת לי עוד פעם את הסטן.
לקחתי לך את הסטן, נכון? מה דבר, צריכים אחרי חול המועד הנביא חדש.
אין בעיה.
אז פורסם המחזור הסיום בליגת העל, הוא התקיים ב-24 במאי. בשעה 8:30, אז מכבי תל אביב תפגוש את ביתר ירושלים, תארח אותה למפגש מעניין, גם נתניה תארח את מכבי חיפה, זה אולי קרב על המקום השלישי, מכבי חיפה וביתר, והפועל באר שבע תארח בטרנר את הפועל חיפה. בוא קודם כל שיהיה לנו מחזור אחרון.
נראה לי שיהיה לנו מחזור אחרון.
אתה חושב
שיהיה
לנו מחזור אחרון שיוכרע הכל שם?
כן, כן. הלוואי וזה יהיה ככה.
אני גם מקווה, ותומר עוד בשורות משמחות, תחרות בינלאומית ראשונה בישראל מאז פרוץ המלחמה, אמנם בטניס, אבל איגוד הטניס קיבל אישור להחזיר למדינה את הפעילויות, אז 8 טניסאים זרים הגיעו לטורניר ברעננה, ובהמשך גם יגיעו לכאן לחיפה, והם שמחים לבוא לפה, אני חושב שזה חשוב מאוד, אולי אתה יודע איך דורון אוהב להגיד סנונית, סנונית ראשונה בדרך...
יאללה! הלוואי, כמה שיותר יותר טוב.
נכון, נסיים בכדורסל, אתה יודע שאנחנו אוהבים, ואמרת לי, אתה רואה את גולדן סטייט, ראית אותה לפנות בוקר.
ראיתי את המשחק, שמח שהם הפילו לפלי אוף.
הם הפילו לפלי אוף, נכון, אחרי ניצחון 121-116 על ממפיס, הם הפגשו את יוסטון השלישית במערב, בסדרה קשה, בכלל המערב קשה.
מערב רמה מעל המזרח.
ג'ימי בטלר, אתה יודע, איך אומרים, הרכש שהגיע בינואר ב-NBA עם 38 נקודות, קרי עצמו עושה עם 37.
אבל קרי לקח את המשחק עליו, סטף קרי ניצח אותו ברבע האחרון. וג'ה מורנט, אתה יודע, זה ספורטאי של דעתי, הוא גם לא מקצוען גדול, מעורב המון המון בתקריות.
אבל כישרון חד פעמי.
כישרון אולי, לא יודע אם חד פעמי, אבל כישרון שבינתיים לא ממש את הפוטנציאל שלו.
עד כאן מבזק הספורט, אנחנו עם הווינר.
מבזק הספורט בחסות המתנות עלינו, מבצע אגדה בביג אלקטריק. על כל קנייה של אחד ממוצרי החשמל והאלקטרוניקה המשתתפים במבצע, אתם מקבלים מתנה לבחירתכם בשווי עד 1,990 שקלים. ביג אלקטריק, מתחם מבנה נשר וביג קריות.
לא תשלח.
איך תיקח?
חזרת אלינו.
חזרתי אלינו, אז בוא נרוץ עם הווינר.
עדיין עם הסטנד שלי אתה.
עדיין עם הסטנד, חכה, שתי דקות אני מחזיר לך.
אין בעיה.
לפני שניגע במשחקי ליגת האלופות, נהיה עם הליגה האנגלית, ניוקאסל מארחת את קריסטל פאלאס.
וואלה, ליגה?
ליגה אנגלית, כן. עם הפרמייר ליג, ניוקאסל מגיע למשחק במקום הרביעי בטבלה, חזק חזק במרוץ ליגת האלופות, ניצחון הערב יכול לקדם אותה למקום השלישי על חשבון נוטינגהאם פורסט. תראה את השמות בליגה האנגלית, נוטינגהאם פורסט, ניוקאסל במאבק.
נוטינגהאם פורסט הייתה פעם קבוצה.
זה רק מראה על
כמה מסורת מאוד מאוד גדולה.
זה רק מראה על כמה הליגה הזאת חזקה. פאלאס, קריסטל פאלאס נמצא במקום ה-12 בטבלה, אין יותר מדי מה לשחק. ניוקאסל 1.50, תיקו 3.95, קריסטל פאלאס 5.20.
אחת
ניוקאסל, ונמשיך עם המנה העיקרית של הערב, רבע גמר ליגת האלופות. נתחיל עם אינטר, תארח את ביירן מינכן בסנסירו. אינטר ניצחה במשחק הראשון 2-1 ענק בחוץ, תגיע עם הרבה ביטחון היום לסנסירו, גם מובילה את הליגה האיטלקית. אינטר 2.45, תיקו 3.40, ביירן מינכן 2.45, והמנצחת יפגוש את ברצלונה.
אני חושב שאינטר פשוט קבוצה חזקה יותר השנה, היא בכלל חזקה, יש לה כבר מסורת בליגת האלופות, גם חצי גמר גם גמר, בזמן האחרון היא מאוד מאוד חזק. אני אומר שהיא עוברת את ביירן.
אני אומר, פנדלים, בדקה 119 השוער של ביירן נפצע, דניאל פרץ נכנס למשחק, עוצר שלושה פנדלים ומעלה אותם לגמר.
יאללה, קניתי.
בוא נהיה עם המשחק, באמת המנה העיקרית של הערב, אחרי 3-0 גדול של ארסנל בלונדון במשחק הקודם, הביתות חופשיות של דקלן רייס על הדיוויד בקאם. ריאל מדריד כמו ריאל מדריד, אי אפשר להספיד אותה, גם אם היא תחזור מה-3-0, אף אחד לא יהיה מופתע, אבל הסיכויים באמת לא לטובתה. ריאל מדריד 1.60, תיקו 4.10, וארסנל 4.15.
אני חושב שריאל תנצח, אבל לא מספיק, לא ב-3-0, לא 4-0, וארסנל תעלה לחצי גמר. די בצדק, צריך להגיד.
יהיה פה תיקו, וארסנל כל הדרך לחצי הגמר.
כן, שנינו בסופו של דבר עם אותה עמדה.
תודה רבה, תומר.
תודה לך.
לא תשלח.
איך תיקח?
רדיו.
מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים, חזרנו ונגיד צהריים טובים לנדב יעקבי, שדר ערוץ הספורט. אהלן נדב.
אהלן תומר, מה עניינים?
מה שלומך?
בסדר גמור.
שמע, אז יש לנו היום שני משחקים מאוד מאוד מעניינים. האם שניהם גם משחקים פתוחים?
מה זה פתוחים? ברור, הכל אפשרי, זה לא, אתה יודע, למשל אתמול ראינו את ברצלונה, אמנם קצת מתבכת, אבל היה די ברור שהיא לא...
כן, זה לא היה באמת מתח.
היה מתח.
אסטון וילה היה מתח.
היה מתח גם, אני לא יודע כמה ראית, אבל היה מתח, ברגע שדורטמונד עלו ל-2-0, אתה כבר, הגלגלים בראש רצים, ואני שמעתי אוהדי ברצלונה שלא יפלו להסתכל על המשחק מרוב מתח, היה, אבל עזור. זה לא דומה למה שהיום, כי היום אינטר אומנם נצחה 2-1 בחוץ, אבל זה 2-1, זה פער של שער אחד בלבד.
אבל נדב, אינטר לא קבוצה טובה יותר השנה מביירן מינכן?
כן, היא קבוצה יותר טובה, ואני חושב שהיא גם מתעלה, ואני לא חושב שהיא תפסיד את המשחק הגומלין, אבל להגיד שביירן לא מסוגלת לעשות 1-0 בסנסירו ולקחת את המשחק להערכה, ברור שזה אפשרי.
אתה יודע שאני אמרתי פתוחים, אני דווקא התכוונתי למשחק הפחות סביר שיהיה מהפך, אבל זה ריאל מדריד.
בדיוק, אני יודע למה התכוונת. תראה, כולם אמרו את זה כבר בשבוע שעבר, שידרתי את ה-3-0 של ארסנל, ואני אמרתי את זה, לא היה בן אדם שלא אמר, אם יש קבוצה בעולם שמסוגלת למחוק פער של 3 שערים, זה ריאל מדריד. למה? כי היו יותר מדי מקרים בעבר שזה קרה. ודווקא עם ריאל מדריד, זה יהיה הקבוצה עם הכי הרבה מקרים של מהפכים, של רמונטדות, של איך שלא תרצה לקרוא לזה, והיא יכולה לעשות את זה גם היום. זה קשה, אני לא אגיד בלתי אפשרי, קשה מאוד, סיכוי קטן, אפשרי.
אבל זה נראה שהשנה ריאל מדריד פחות טובה, אתה יודע, אנחנו רואים את זה גם בליגה הספרדית, כאילו באיזשהו מקום שראיתי את המשחק מול ארסנל, זה נגמר 3-0, לא נפלתי מהכיסא.
אתה צודק לגמרי מה שאתה אומר, תומר. ריאל מדריד שנה פחות טובה מעונה קודמת. תקשיב, העונה קודמת, עונה שלמה, נדמה לי 55 משחקים, הפסידו 2 משחקים כל העונה בכל המסגרות. לקחו אליפות, לקחו ליגת אלופות בלי אף הפסד בדרך. העונה יש להם כבר 11 הפסדים. הם הפסידו לפני שבוע לוולנסיה בליגה, הם הפסידו לברצלונה פעמיים. הם הפסידו הרבה משחקים, כולל למילן בבית.
לא מספיק טובים, לא מספיק טובים.
נכון, בעיות, הרבה מאוד בעיות, בעיקר בהגנה, הגנה לא טובה. אין כמעט משחק שהם מצרים לשמור על רשת נקייה, ואם ארסנל תבקיע שער אחד, אז הם יצטרכו ארבעה. אפשרי, אבל קשה מאוד מאוד מאוד.
מה קורה לויניסיוס? אני חושב שזו השאלה שבתקופה האחרונה מטרידה בעיקר את אוהדי ריאל מדריד. איפה הוא? לאן הוא נעלם?
אתה צודק. תראה, להגיד נעלם זה לא נכון. פה ושם אתה רואה את הברקות שלו, גם יש פה ושם הוא גם מבקיע שערים, אמנם יש ירידה בכמות השערים שלו, לא מתונה שעברה. אני חושב שמה שקרה זה בעיקר ההגעה של קיליאן אמבפה, שלקח לו את הפוקוס. תראה, ברור שויניסיוס הוא מקצוען, וברור שהוא אמר לעצמו, אוקיי, אמבפה מגיע, אנחנו נהיה יותר טובים מבחינה התקפית, גם אם אני אבקיע פחות שערים. אבל בתכלס, אתה יודע, ויניסיוס, מאז שבנזמה עזב, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה. ופתאום מגיע שחקן שלוקח לו את המרכז הבמה, הופך להיות מלך השערים של הקבוצה, הופך להיות הכוכב הכי גדול, הופך להיות הפנים של המועדון. לא יכול להיות שזה לא משפיע עליו. גם אם הוא מקצוען ומסתכל על טובת הקבוצה, הכל נכון? איפשהו, יש לבן אדם אגו, אין מה לעשות. ואני חושב שגם אם הוא לא מודה בזה בעצמו, אני חושב שזה אחד הדברים שגרמו לו לרדת ב...
מה, הם לא מסתדרים ביניהם?
לא, לא, זה לא, שוב, זה לא, עוד פעם, זה לא שחור ולבן. הם לא רבים, הם מסתדרים, הם מוסרים אחד לשני, הם מתחבקים אחרי גולים. אני לא אגיד, שוב, זה, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים רוצים לראות או שחור או לבן, או מסתדרים או לא מסתדרים. לא, זה באמצע. כן מסתדרים, אבל איפשהו הוא הפך להיות מספר 2 בקבוצה, לא מספר 1. ואני חושב שאיפשהו זה משפיע עליו, גם אם אפילו באופן תת-הכרתי, בלי שהוא מודע לזה ב-100%, וזה שם, שוב, זה פה עבודה של מיאמן, אבל יש פה גם בעיה של אנצ'לוטי, שלא מצליח השנה לעשות את מה שהוא עשה בשנים קודמות.
זה אולי העונה האחרונה שלו, של אנצ'לוטי?
רוב הסיכויים שכן. אלא אם כן, אתה יודע, הם לוקחים את האליפות וזוכים בגביע, יש עוד 10 ימים גמר גביע נגד ברצלונה, ועושים היום את המהפך נגד ארסנל, וזוכים בליגת... אם הם זוכים בהכל, הוא נשאר.
לא, אולי גם צריך לרענן, נדב, בלי קשר להישגים. הוא הרי מאמן מאוד מאותר ועשה דברים אדירים בריאל.
נכון, נכון, אבל אני חושב שיש תחושה, בלי שאנשים יודעו בזה, שזה תחושה של סוף עידן, סוף דרך, הוא כבר...
זה קורה מתישהו.
כן, לכל בן אדם, הוא גם לא בן אדם צעיר כל כך.
נכון.
הוא כבר בן 67, אם אני לא טועה, 66, 67. באמת עשה הכל, יש כבר גם, אתה יודע, זה סובה כזה, עשית הכל, עוד אחד, עוד אחד, בסוף אתה אומר... ועל הקווים כבר מחכים את צ'אבי אלונסו, שבמאמן תחילת הדרך, 40 וקצת, סמל של המועדון.
מאמן מבריק, כן.
בוודאי. אז אתה יודע, ההיגיון אומר שזה מה שיקרה.
נדב, שיהיה לך חג שמח.
גם לך.
והיום כמובן שני המשחקים בשידור ישיר בערוצי הספורט. ושיהיה לך חג שמח ותהנה, ותצא גם לטייל ככה בין השידורים.
אני אשתדל.
תודה רבה. ביי ביי, להתראות. זהו, תוכנית מגיעה לסיומה. תודה רבה לטכנאי השידור שלנו, אור מאיר, הפקה ועריכה נדב אוקנין, על הדיגיטל אור כוחן ומאור בסטקר. ואנחנו נהיה כאן גם מחר. תיצאו, תבלו, יש מלא מסלולים, הצפון פתוח, כיף לא נורמלי, נחזור לפה מחר. רדיו חיפה.